רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תנשום, 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 אל תרפה מהנשימה, כי אתה צריך לנשום מהאדמה. תשמח, 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 תשמח בחלקך, כל מה שתרצה תמון בך בתוכך, כי אלוקים אחד ואין עוד מלבדו, ואת כל השאר יש בשפע.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 293 באוקטובר, ועדיין 115 אנשים חטופים בעזה. אחרי כמעט 10 חודשים הגיע הזמן להגיד בצורה מפורשת, תעשו עסקה עכשיו ותחזירו את כולם הביתה עכשיו. הרבה פעמים אני רואה שאנשים קונים לא מתוך צורך אמיתי, אלא הקניות עונות להם על צרכים מנטליים, פסיכולוגיים, חברתיים. איך מתמודדים עם מצבי שבירה כשאנחנו מרגישים צורך באמת בפיצוי רגשי וכשיש לנו דודה לקניות? אז דרך אחת זה השכה, שכת דעת, מכל סוג. צאו להליכה, צאו להתקלח, לכו לשחק עם הילדים, כל דבר שקוטע את הדפוס המנטלי והרגשי של הצורך בקניות. מפתיע כמה שזה יעיל. הדרך השנייה, שיתוף. שתפו אנשים אחרים בקושי באותו רגע. ועדיף גם באותו רגע ולא בדיעבד. שיהיה לכם שותף מחויבות, שתוכלו לשתף כשקשה לכם רגע לפני שאתם שוברים את הכלים. והדבר השלישי, פרופורציה. תזכרו מה חשוב בחיים באמת. שימו לכם תמונה של מה שאתם אוהבים, מה שאתם באמת רוצים, החלום האמיתי שלכם, ותסתכלו עליה. או תשימו תמונה של מה שבאמת חשוב לכם, ואתם רוצים שיזכיר לכם למה באמת שווה לכם להתאפק הרגע. בסופו של דבר, כמה ארוחות צהריים אנחנו יכולים לאכול? עם כמה נעליים אנחנו יכולים ללכת? כמה מכוניות נוסעים? בסופו של דבר, מכונית מגיעה ממקום למקום, זה התפקיד שלה. תחשבו על זה. אם אתם קונים וזה יכניס אתכם להתחייבויות ולמינוס והלוואות ותשלומים, זה באמת שווה את זה? אנחנו צריכים באמת למלא את הארונות ואת הבית שלנו בחפצים כדי למלא איזשהו חור בלב שלנו? חוק הפרטו אומר 80-20. 80% מהזמן אנחנו הולכים 20% מהבגדים שלנו, באמת. אז בסופו של דבר תזכרו שמה שחשוב זה איכות החיים. זה יותר חשוב מרמת החיים. שפע אמיתי זה לאו דווקא היכולת לקנות בלי הכרה. שפע אמיתי זה לקנות דברים שנותנים לנו בחיים שלנו, הנאה, שמחה, חוויות. אז תקנו מתוך חוויה, מתוך שמחה, מתוך שפע אמיתי, ולא מתוך פיצוי רגשי. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נמשיך עם האורח המיוחד שלי היום.
יושב בסן פרנסיסקו על המים שוטף את העיניים בכחול ובירוק יפה בסן פרנסיסקו על המים אז אז איך זה ש אני מרגיש רחוק ממול האווזים שטים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בסרט חבל שאת לא פה היית אומרת שמפה את לא חוזרת יושב בסן פרנסיסקו על המים שוטף את הידיים בכחול ובירוק יפה בסן מרגיש רחוק רואה דוקטור ג'ק קורא הרשתות וקרים עבדו ג'בר נוגע בשמיים חבל שאת לא פה איתי בשביל לראות כל כך יפה בסן פרנסיסקו על המים יושב בסן פרנסיסקו על המים שוטף את העיניים בכחול מרגיש רחוק פתאום אני רוצה הביתה חזרה אל הביצה לשבת בכסית ולצחוק עם מוישה ועם חצקה. תן לי חתיכת תבור, תן לי חתיכת כנרת, אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה חמה. San Francisco al amain Shotefo tainai Bekahol beyarol Yenefe San Francisco al amain Azazazel she Ani margish rachol מרגיש רחוק יושב בסן פרנסיסקו על המים שתף את העיניים בכחול
סקיני מינוס לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר.
אני רוצה ככה לסבר את האוזן, כי הרבה אנשים לא יודעים... אני רוצה ככה לדבר איתכם היום על הפנסיה שלנו. עכשיו, הרבה אנשים, מבחינתם הפנסיה זה מעבר להרי החושך, ו... יש להם פנסיה, הם שומעים שיש להם, או יודעים שיש להם איזשהו דבר כזה שנקרא פנסיה, ובזה זה נגמר. ודי הרדימו אותנו שאם אנחנו שכירים, אז המעסיק דואג לנו לפנסיה, ואם אנחנו עצמאים, אז הסוכן שלנו אומר לנו תעשו פנסיה, ובזה בעצם המעורבות שלנו נגמרת. אבל אני רוצה רק לסבר את האוזן ולהגיד לכם, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, אבל על כל מיליון שקלים צבירה שיש לכם בפנסיה, בעצם זה קצבה של 5,000 שקל, זה הכל. עכשיו תחשבו על זוג שמרוויח היום את ה-25-30 אלף שקל, שכשהוא יצא לפנסיה, בסופו של דבר הוא יצטרך לרדת לרמת חיים של 10,000 שקל. זה מטורף. מי יכול לחיות היום מ-5,000 שקל? זה מטורף. ולכן, מכיוון שפנסיה זה דבר כל כך חשוב, ועל מנת להימנע מכל כך הרבה טעויות שאנשים עושים לקראת הפרישה, הזמנתי היום, את יאיר אקמן, מתכנן פרישה מחברת SEP. לדבר איתו על נושא הפנסיה.
אהלן.
שלום.
שלום, צהריים טובים.
איזה כיף שאתה פה.
כיף להתארח.
אז יאיר, קודם כל בוא נתחיל בזה שבוא תציג את עצמך, תספר קצת עליך.
טוב, אז אני יאיר אקמן, קצת רקע שלי, בן 45, תואר שני במימון, התמחיתי בשוק ההון, עורך דין בהשכלתי, והכי חשוב, סוכן ביטוח פנסיוני. אני 17 שנים בתחום הפיננסים, התחלתי במערכת הבנקאית, ומתוכם 12 שנים סוכן ביטוח פנסיוני.
אני רוצה לשאול אותך, מה השאלות שבאמת, בן אדם שפורש היום, מה הדבר שהכי מטריד אותו היום? איזה שאלות הוא בא אליך בדרך כלל?
קודם כל, שאלה ראשונה, כמה קצבה תהיה לי? זו השאלה הראשונה, הפגישה מתחילה ככה, אומר לי, אוקיי, מה יהיה לי? כמה אני אקבל? אבל אז... לזה מתלוות שאלות נוספות, אוקיי, הבנתי כמה אני אקבל, מה קורה חלילה אם אני נפטר, כמה בת הזוג שלי תקבל, יתקבל את זה לכל החיים, יתקבל את זה לכמה שנים, הלאה, מה קורה אם חלילה, היא הולכת לעולמה בפטירה מוקדמת, יישאר משהו לילדים, האם הכסף ילך לפח, אני יכול להפסיד מזה משהו, המשפחה תפסיד משהו, אלה שאלות שצפות.
ואתה יכול קצת לתת לנו תשובות על השאלות האלה, כי איך זה בדרך כלל עובד?
כן, התשובה היא בחירה במסלול פרישה.
אוקיי.
אני אסביר בגדול. בן אדם בוחר שלושה פרמטרים כשהוא פורש, כמה קצבה הוא יקבל לכל ימי חייו, גם אם הוא יחיה 200 שנה. קרן הפנסיה, חברת הביטוח, מתחייבים לו, זו הקצבה שלך לכל ימי חייך. אתה יכול לישון בשקט, no matter what, זה מה שאתה מקבל. אחרי פטירתו. כמה בן ובת הזוג ימשיכו לקבל גם לכל ימי חייהם, כי צריך לדאוג גם להם. ואחרי פטירתם, כמה יישאר למוטבים, שזה בדרך כלל הילדים, כי אם חלילה הייתה פטירה מוקדמת של שני בני הזוג, האם הכסף ילך לפח, יישאר בחברת הביטוח, או מבחינת הלקוח זה לפח, או שיישאר משהו לילדים ואני אוכל להוריש להם בעצם את זה, כי הם ייהנו מזה שההורים לא מיצו את הכסף, וכל מה שהם חסכו כל החיים לא נשאר בשום מקום אחר, אלא עובר אליהם. אז הם יכולים לבחור את המסלול בהתאם לזה.
אתה יודע מה, אני רוצה רגע לקחת אחורה, כי אני יצאת, אני תוך כדי שאתה מדבר, ואתה אומר את השאלות החשובות האלה, אני חושבת לעצמי, רגע, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שכולם יודעים מה זה פנסיה. אז בוא רגע נלך צד אחורה, מה תפקיד הפנסיה בעצם?
תפקיד הפנסיה, לדאוג לי לעתיד, ביום שאני זקן, חלש, לא בריא, כבר לא יכול לדאוג לעצמי בכוחות עצמי, ואני צריך שייכנס לי כסף כדי שאני אוכל לחיות ולהזדקן בכבוד, שלא להגיד גם לחיות ברמת חיים טובה.
זאת אומרת, בעצם זה המשכורת שלי. זו אמורה להיות המשכורת שלי?
זאת תהיה המשכורת.
זאת תהיה המשכורת שלי.
חד משמעית.
ובעצם הפנסיה עונה על שלושה דברים, שלושה רכיבים יש לי בפנסיה, נכון? יש לי את הרכיב של החיסכון, כדי שיהיה לי משכורת. יש רכיב של נכות, של אובדן כושר עבודה, אם קורה משהו לפני.
נכון.
ויש את הרכיב של השארים, לדאוג למי ש...
נכון.
למי שאני תומך בו.
יש לי שלושה דברים. אחד זה, אני, בעצם, זה סוג של ביטוח, אלא אני חוסך כל החיים, ואז בהתאם לכמה שחסכתי, עכשיו יהיה לי מה אני מקבל for life. בגיל פרישה, וגם בדרך, אם קרה משהו בדרך, הפסקתי לעבוד בגיל 40, כי חלילה עשיתי תאונה, ואני לא יכול לחזור למעגל העבודה. אני אקבל, כי אם אנחנו מדברים על קרן פנסיה, זה קצבת נכות, אם זה ביטוח מנהלים, זה נקרא אובדן כושר עבודה, מבחינת הלקוח זה סיים. נכון, וגם מה קורה אם חלילה, אני הלכתי לעולמי בפטירה מוקדמת, אני בן 40, וחלילה קרה לי משהו, מה החבר'ה יקבלו, עוד לא צברתי מספיק כסף, התחלתי לעבוד רק לפני כמה שנים, יש שם צבירה קטנה של 300-400 אלף שקל, אז יש גם כיסוי ביטוחי, בקרנות פנסיה יש כיסוי שערים, אני יכול לדאוג שהילדים יקבלו עד 40% מהשכר שלי, עד גיל 21, 20% לכל ילד, לא יותר מ-40% במצטבר, אבל 40% מהשכר, בלי קשר לכמה צברתי,
מהשכר לפנסיה.
ואשתי, סלש אלמנתי, אם חלילה קרה לי משהו, תקבל 60% מהשכר שלי לכל ימי חייה.
מהשכר שלי או מהשכר לפנסיה?
מהשכר לפנסיה.
אוקיי.
עכשיו נשאר לך לבדוק מה השכר שלך לפנסיה.
עכשיו, ההתמחות שלך זה בעצם באנשים שבאים לקראת הפנסיה.
ההתמחות שלי היא בפרישה, שזה אומר שני דברים. אחד, בן אדם שהיום פורש, בא מתקשר ואומר לי, יאללה, אני עובד בשטראוס ואני פורש מחר בבוקר, בוא תעזור לי, כי יש הרבה החלטות לקבל. בדיוק אותם שלושה דברים שציינו קודם, כן, לבחור את זה, לברות מאיפה אני רוצה למשוך את הקצבה, האם היא פנסיה, האם היא ביטוח מנהלים, יש לזה השלכות, אני רוצה למשוך פיצויים, לא רוצה למשוך פיצויים, הרבה דברים שהוא צריך להחליט באותו רגע, ולכל החלטה קטנה כזאת יש
משמעות
כלכלית, ומיסוי שישפיע לך מהיום ועד יומך האחרון. ודבר שני, זה בן אדם שעוד לא הגיע לשם, אומר לי, אלן, אני בן 50, אבל אני רוצה 55, אני רוצה לדעת מה העניינים איתי, מה, אני בכיוון, חסר, להפקיד עוד משהו, להוריד משהו, אני זורק כסף, אני במקום הנכון, אני עושה מה שנכון לי, זה גם סוג של תכנון פרישה, כי בסופו של דבר הוא רוצה דבר אחד, לפרוש עם כמה שיותר כסף. אז ככל שאני אבוא מוקדם יותר, אני אוכל לתכנן את זה טוב יותר.
זהו, אז פה באמת, אני רוצה לשאול אותך כמה דברים. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך באמת, האם באיזה גיל אתה ממליץ להתחיל לתכנן את הפנסיה שלנו?
כל אחד צריך להיפגש בכל גיל עם בעל רישיון פנסיוני, מבין עניין, מבין בתחום, שולט בפנסיות, אם הוא מבין ממש בפרישה עוד יותר טוב, כדי שיבדוק איפה הוא נמצא וכבר יוכל לעזור לו בכיסויים הביטוחיים ובחיסכון ובהפקדות, באחוז, לראות שהכל כמו שצריך, לראות שהמעסיק לא יתבלבל והוא מפקיד לו כמו שצריך, לראות שהוא בתוכנית המתאימה, בכל זה, גם אם אני בן 40, גם אם אני בן 50.
ואם אני בת 25, גם לעשות את זה?
אם את בעבודה קבועה,
כן.
ויציבה, ועכשיו את רוצה לראות את הכל, אז כן, למה לא?
זאת אומרת, להתחיל מוקדם?
תמיד להתחיל מוקדם. לבדוק, תמיד מוקדם. למה לבוא בגיל 30 ולגלות שחמש שנים עשו לי טעות?
אוקיי.
בוא נבוא בגיל 25, נראה שלפני חודשיים טעו.
זאת אומרת, אם אתם שומעים אותנו בכל גיל, לא משנה בין כמה אתם, לכו לבדוק את הנושא.
תמיד לבדוק. אני אגיד משהו חשוב על זה. המעסיק מחויב להפקיד על פי חוק. מעבר לזה לא מעניין אותו. תמיד אנשים אומרים לי, הרבה פעמים אומרים לי, אני עובד בחברה מסודרת, דואגים לי. זה לא מעניין את המעסיק. הוא חייב להפקיד לך X כסף, הוא מפקיד, הוא עומד בחוק, הכל בסדר. מה קורה עם ה-X כסף הזה? זה נכון, זה לא נכון לך, אתה במסלול השקעה נכון, אתה בתוכנית הפנסיונית הנכונה, זה לא מעניינו של המעסיק, זה מעניין שלך. אתה תחיה עם זה כל החיים, לא הוא.
אז אני עכשיו אשאל אותך לגבי קצבה. זאת אומרת, נגיד שהגעתי עכשיו לגיל פרישה.
כן.
אני חייבת לקחת את הקצבה?
את לא חייבת לקחת את הקצבה, מאוד מאוד יכול להיות שכדאי לך לקחת את הקצבה. תעברי תהליך של תכנון פרישה ותבדקי. אני אסביר משהו מאוד חשוב על זה. אני פוגש הרבה פעמים לקוחות שלא לקחו את הקצבה, חלקם עשו טעות, חלקם לא עשו טעות. לפעמים לקוחות לא יודעים שהם יכולים לקחת את הקצבה. אני פוגש מישהו בן 75, ברוך השם בריא, עדיין עובד, מתים עליו בחברה שלו, מבקשים ממנו שלא יפרוש, הוא עושה עבודה טובה והוא מאוד יעיל. ואני רואה שיש לו תוכנית שאם הוא היה לוקח מן הקצבה קודם, היה לו יותר כסף ביד. יש לו שם נגיד 5,000 שקל קצבה שהוא יכל לקבל. וכשאני דוחה, יכל להתחיל לקבל בגיל 67. כשאני דוחה את הפרישה שלי נגיד בשנה אחת, חברת הביטוח סלש קרן הפנסיה מפצים אותי בזה שלא באת לקבל כסף השנה. בוא נפצה אותך. מגדילים לי בקצת את הקצבה שלי לכל החיים. אבל הקצת הזה, בהרבה מקרים, לא מפצה על זה שעכשיו פספסתי קצבה של שנה שלמה, 12 תשלומים של קצבאות, מגדילים לי נגיד באיזה 150 שקלים לחודש לכל חיי את הקצבה, אבל בינתיים פספסתי 4,000-5,000 שקל כל חודש, 12 תשלומים, 60,000 שקל מזומן אולי, שיכולתי שיהיה לי בחשבון בנק עכשיו, וכך אדוני עוד 200 שקלים כל חודש for life. את מי זה מעניין? כן. תביא את ה-60,000 שקל. זה לא תמיד, זה לא מוחלט, זה לא 100% מהמקרים, אבל זה באחוז מאוד מאוד גבוה. לבדוק את זה חייבים.
לגמרי. אני רוצה לשאול אותך לגבי מסלולי השקעה.
כן.
שזה דבר בטח קריטי, וכמו שאמרת קודם, המעסיק זה לא מעניין אותו.
נכון.
ויש הרבה מאוד מסלולי השקעה כלליים, או מסלול השקעה שהוא בין 25 ל-50, אז יש את המסלול מתחת לגיל 50.
זה נקרא מודל תלוי גיל, המודל הצ'יליאני. נכנס נדמה לי ב-2018 משהו בסגנון. עד גיל 50.
לדעתי ב-2008 זה נכנס אחרי משבר הסאפרן.
המודל הצ'יליאני נכנס הרבה אחרי, נכנס ממש כמודל תלוי גיל, נכנס לקראת 2018, משהו באזור הזה. כאשר עד גיל 50, אם אני נמצא שם במודל תלוי גיל, אז עד גיל 50 אני במסלול שהוא מוטה למניות, הוא לא 100% במניות, הוא מוטה למניות, מכיל נכון להיום סדר גודל כ-55% במניות. ואז אוטומטית, הגעתי לגיל 50, אוטומטית, זה יורד, אני עובר למסלול שהוא כמו מסלול הכללי, הוא בסביבות כ-40-45% במניות, ועד גיל 60, ובגיל 60 הופך למסלול שנקרא לבני 60 ומעלה, ואז הוא יורד אוטומטית לאזור של פלוס מינוס כ-25% במניות.
טוב, מכיוון שאני, כמו שאתם יודעים, באה משוק ההון, ואני כל הזמן חופרת לכם על מנוף הכסף, ועל ריבית דריבית, וכמה חשוב, ככל שאתם תתחילו לחסוך יותר, בגיל יותר צעיר, לטווח יותר ארוך, בסיכון יותר גבוה, ככה בעצם מנוף הכסף שלכם יעבוד. ולכן, כשאתם נמצאים במסלול 25 עד 50, ואתם היום בני 25, אז יש לכם, כאילו, לפי מה שאתה אומר, יש הרבה מאוד זמן לחסוך, ואתם יכולים לקחת סיכונים הרבה יותר גדולים היום.
נכון. מי שנמצא, אנשים צעירים שנמצאים במסלול שזה נקרא מסלול לבני עד 50.
כן. אז יש פה 25 שנה פער.
מכיוון שהוא מכיל רק במרכאות 55%, הוא יכול להכיל גם 100%, אז מי שיש לו את ה...
70%, לא? כי יש את ה-30%.
אם זה קרן פנסיה, ואם זה קופת הגמל, אם זה קרן ההשתלמות, אם זה פוליסת מנהלים, יכול להכיל גם 100%. אז תלוי.
כן.
אז אני ממליץ להם, מי שיש לו, אין לו קבע רגישה, נגיד לזה ככה, והוא מבין את הרציונל, והוא מבין שבדווח ארוך, עד היום היה ככה, ככל שהיה יותר מאחוז מניות גבוה יותר, הרוויחו יותר, והוא מבין שכנראה ככה זה גם צפוי להתנהג בעתיד, והוא מוכן לספוג שנים של הפסדים, הוא מבין שבהפסדים הוא ירד יותר, אבל הוא מבין שיש יותר עליות מאשר ירדות, ואז בסופו של דבר, המטרה שלנו לפרוש עם יותר כסף, כנראה ששם הוא יצליח להגשים את זה, אז כן, אני ממליץ לו, בוא תעבור למסלול יותר מנהייתי.
זאת אומרת בעצם, תבחנו את המסלול שלכם.
חד משמעית.
אל תקבלו כמובן מאליו את מה שהמעסיק שלכם אומר לכם, או אם אתם עצמאים, אז גם כן, אל תלכו על הברירת מחדל.
נכון. אני תמיד אומר, מי שנכנס למסלול ברירת מחדל, מרוויח תשואות של ברירת מחדל.
מרוויח את המחדל.
משהו בסגנון.
יש מחדל.
יש אנשים שזה מתאים להם, הכל בסדר, אבל זה לא אומר שזה מתאים לך, תבדוק.
תראה, גם בן אדם בן 50, אני במועדון הזה, אנחנו לא מפסיקים לקנות בננות ירוקות. כאילו, בוא, יש לנו לפחות עוד 20 שנה של עבודה, והיום גם בגיל 70 אתה, זאת אומרת, תפסיקו לעבוד כשאתם נמאס לכם לעבוד, לא כשמחישים.
יש גם לקוחות בני 60 פלוס שלא מוכנים לזוז ממסלול של 100% מניות.
נכון.
כי הם מבינים את הסיכון ואומרים, אוקיי, מקסימום, אני אבוא לפרוש ועכשיו תהיה ירידה גדולה, אז אני אחכה שנתיים כדי לפצות על זה, וזה בסדר, רק צריך להבין את זה, זה הכל.
נכון, וגם בוא לא נשכח שגם אם פרשתי עכשיו בגיל 70, בסטטיסטיקה יש לי 20 שנה שאני יכולה שהכסף יעבוד.
נכון.
כאילו, אז צריך לתת למנוף...
נכון.
למנוף כסף
הרבה פעמים לקוחות הכסף שנשאר להם בצד, הוא אומר לי, טוב, אני בן 70, אני לא רוצה רמת סיכון גבוה, אני אומר לו, תחשוב על זה, תפתח את הראש, תחשוב על זה טיפה אחרת, אולי אפילו על חלק מהכסף, לא על כולו. אתה בן 70, סטטיסטית יש לך עוד קרוב ל-20 שנה לחיות, אם תאריך חיים אז 20 ומשהו שנה, אז זה טווח ארוך, אז דווקא אם אתה תהיה יותר תנודתי, יהיה לך יותר כסף לחיות ממנו, אז קח את זה בחשבון.
נכון. אנחנו נצא להפסקה קלה.
קדימה.
ומיד נמשיך אחריה.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
יאיר, דיברנו על המשמעות של הדמי, של המסלולים, ורציתי לשאול אותך אם יש גם משמעות בפנסיה לדמי ניהול.
כן, יש משמעות, אבל לא כמו שאנשים יחסים לה.
אוקיי, אתה יכול להסביר?
כן. יתרון גדול של קרן פנסיה, למשל, לעומת ביטוח מנהלים, זה הדמי ניהול שהם ממש אפסיים לעומת פוליסת מנהלים.
בקרן פנסיה זה...
כן, ממש. היום הדמי ניהול מתחרזים עם אפס. אם כשאני נכנסתי לתחום, לפני 12 שנים, דמי ניהול בקרן פנסיה היו 6% מהפקדה וחצי אחוז מצבירה. היום השש הפך ל-1.5, 1, אולי 0.9, אולי...
גם על כספים שצברנו.
על ההפקדות, על ההפקדות החודשיות, והצבירה שפעם היה 0.5, היום זה 0.1, 0.15, אולי אפילו פחות מזה, זה כבר ממש אפסי, אוקיי? ואז השינוי, השוני בדמי ניהול בין קרן פנסיה אחת לשני הוא כבר ממש מינורי. מה שמשחק תפקיד יותר חשוב זה מסלול ההשקעה.
אוקיי.
כי אם עכשיו אני במסלול שמותאם לצרכים שלי, ולמשל אני רוצה מסלול תנודתי, אני מבין את הסיכון, אני רוצה להשקיע יותר על ה-S&P, יותר על הנאסדק, על דברים כאלה, אני מבין את הסיכון ואני רוצה אותו, ועכשיו הצועה הממוצעת שלי היא 10%, במקום, אפילו במקום 8%. זה מעניין אותי אם הדמי ניהול שלי יהיו עוד 0.1, פחות 0.1, זה בטל ב-60.
אני לגמרי מסכימה איתך. ואחד הטעויות הכי גדולות שאני רואה כל הזמן, זה שאנשים או שפורשים או מפוטרים ממקום עבודה ומוציאים את הפיצויים.
כן.
יש לזה משמעות, נכון? זאת אומרת, הפיצויים...
יש לזה משמעות קשה מאוד. אנשים לא מבינים את זה.
אוקיי.
יש לזה משמעות קשה. זה פוגע בי בשני דרכים.
הפיצויים הם חלק מהקצבה שלי בסופו של דבר?
הם בערך שליש, באופן גס, כשליש מהכסף שם זה הפיצויים. אנשים לא מבינים את זה. כשאתה יושב עם סוכן הביטוח שלך בפגישה, הוא אומר לו, תגיד כמה קצבה תהיה לי, והוא אומר לך, תהיה לך קצבה 10,000 שקלים, זה בהנחה שלעולם לא תפדה את כספי הפיצויים שבפנים.
אוקיי.
כי הם בערך שליש מהכסף, פחות או יותר. אז אם תפדה שליש מהכסף, א', תקטן לך בשליש הקצבה, ב', זה גם ישפיע על המס הכנסה שאתה תשלם. מענישים אותך על זה במרכאות, במס הכנסה, יש, לא עלה אתכם בפרטים, אבל יש פטורים שאני מקבל בגיל פרישה, וכדי לקבל אותם כמו שצריך, אחד הדברים זה בודקים גם אם משכתי פיצויים במהלך הדרך, ובמניין שנים מסוימים משכתי, זה פוגע בי ויכול לפגוע גם בצורה קשה, ואני אשלם עכשיו מיסוי גבוה יותר לכל חיי על הפנסיה שלי, רק בגלל שמשכתי פיצויים ולא לקחתי את זה בחשבון.
ואני חוזרת רגע גם למנוף הכסף, כי בעצם ככל שיש יותר כסף בקרן הפנסיה, אז ריבית דריבית עובדת יותר טוב.
א', קרן יותר גבוהה, ב', ריבית דריבית, בוודאי.
על סכום יותר גדול, ואז עובד. זאת אומרת, אתה אומר שיש משמעות.
וזה לא איזה שפיל בצד של ה3% האחרונים, אנחנו מדברים על שליש מהכסף.
לגמרי. אפשר לעבור? מפנסיה לפנסיה?
כן, תקנות ניוד, אפשר לעבור, אני יכול להיות בחברה א' ולהחליט, ושאני רוצה לעבור לחברה ב', אני יכול לעבור לחברה ב', אגב, גם בפרישה, אני יכול כל חיי לחסוך בחברה X, וביום הפרישה להחליט שאני בכלל רוצה לקבל את הקצבה שלי בחברה Y, כי המליצו לי עליה בגלל א', ב', ג', ד', ואני עושה את זה, מעביר לשם את הכסף, ויום למחרת מתחיל לקבל קצבה.
יש, הזכרת את המילה ביטוח מנהלים. יש הבדלים משמעותיים מאוד בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?
כן, משמעותיים מאוד. אני יכול להגיד לך שהיום כבר לא נהוג למכור ביטוחי מנהלים. זה כבר הבינו שמרב היתרונות הם בקרנות הפנסיה, הרגולטור. בעד זה אתה כבר לא יכול, אסור לך אפילו למכור היום ללקוח ביטוח מנהלים, אם לא הפקעת לו לפחות את הרובד הראשוני, שזה בערך שכר של איזה 20,000 שקל, לפני זה אפילו אסור לך לדבר איתו על פוליסת מנהלים.
למה?
כי
איפה היתרונות הגדולים של הקרן פנסיה מול ביטוח מנהלים?
היתרונות הגדולים הם בזה שא' הדמי ניהול אפסיים, ב' הכיסויים הביטוחיים שיש לי בפנים זולים בצורה משמעותית, חלילה קורה לי משהו בדרך, אני מזכיר גם הילדים שלי יקבלו קצבה עד גיל 21, אשתי תקבל קצבה לכל ימי חייה, זה מלא כסף. דמי הניהול זולים יותר, מה שמאפשר לי לקבל בסופו של יום קצבה גבוהה יותר, ויש לי גם אגרות חוב מיועדות, בעצם תשואה מובטחת על כמעט 30% מהכסף שהמדינה נותנת לי.
אם יש לי היום ביטוח מנהלים, אתה ממליץ לי לעבור לקרן הפנסיה?
אין לי מושג. זאת אומרת... אני צריך לבחון.
אבל אפשר לעשות את זה?
כן, כן, בוודאי, אפשר לעשות הכל, לא בטוח שכדאי. יכול להיות שהתשמעי ממני, לא, יש לך פוליסה מצוינת, אדוני, שלא תעיז לגעת בה, ויכול להיות שאני אגיד, תקשיב, זה פוליסה דרק, סליחה על הביטוי, ובואו נעיף אותה ותעבור לקרן פנסיה. כל מקרה לגופו נורא תלוי בדור של הפוליסה, מאיזה שנה, עם מה המקדם שלה, האם יש כיסויים ביטוחיים, חיים בפנים, צריך לקחת את זה בחשבון. אני יכול לפגוש לקוח שהפוליסה שלו לא משהו, אבל יש לו בפנים כיסוי מאוד מאוד חשוב של אובדן כושר עבודה, והלקוח לא במצב בריאותי טוב היום, ואני לא אבטל לו את אובדן כושר עבודה, כי שם יש לו הגדרות טובות שמכסות אותו, שלא קיימות בקרן פנסיה, זה לא בדיוק אחד לאחד, לא ניגע בו. בקיצור, כל מקרה לגופו.
זאת אומרת, כל מקרה לגופו.
חד משמעית. זה תמיד נכון, כל מקרה לגופו.
עכשיו, מה אני עושה אם היום אני רווקה? אין לי ילדים. או אני גרושה. אז כל הנושא הזה של השארים לא רלוונטי בשבילי.
לא, לא צריך לשלם אותו סתם. זה בסדר, מצירים על זה ולא תשלמי על זה. לא תקבלי את זה וגם לא תשלמי על זה. יותר כסף ילך לך
לחיסכון,
בוודאי.
זאת אומרת שגם את זה אפשר בפנים, בתוך החלוקה הפנימית, לשחק עם זה.
חד משמעית.
ובעצם עושים את זה ביחד עם...
בפגישה עם סוכן הביטוח, את מציינת את מצבך, והוא מעדכן את הפנסיה בהתאם, בוודאי.
כל כמה זמן ללכת ליועץ הפנסיוני שלי, כי אני יודעת, יש לי עכשיו פנסיה 30 שנה, אז כל כמה זמן אתה ממליץ
לפגיש? אני יכול להגיד לך שאני פוגש את הלקוחות שלי אחת לחצי שנה לפגישת שירות. זה יכול להיות פגישת של כמה דקות, איי, מה ענייני, מה שלומך, הכל בסדר, אתה פתאום מגלה שהלקוח התגרש, התחתן, נולד לו ילד, קיבל ירושה, משהו, פוטר, תקבל למקום עבודה חדש, השכר שלו קפץ, השכר שלו ירד, מעדכנים בהתאם.
זאת אומרת, אז אנחנו אומרים בעצם, אני לא הייתי אומרת כל חצי שנה, אבל כל שנה להתייעץ עם יועץ, וכל פעם שקורה איזה משהו שהוא חריג.
חד משמעית.
כל אירוע שהוא...
אני תמיד אומר ללקוחות, אני מבטיח לך שההמלצות שלי, שאתה שומע ממני היום, לא יהיו נכונות בהמשך. אני מבטיח, אני מתחייב על זה. אנחנו חייבים להיפגש במהלך הדרך להתקן.
אוקיי. עכשיו, רציתי לשאול אותך לגבי... דבר שנקרא, אני יודעת ששמעתי איזה מושג שנקרא אנונה.
כן.
אז אני אשמח שככה תלמד אותי.
אני אסביר. קודם כל, אנונה זה פדיון לשיעורים. יש לי כסף, ואני מבקש לפדות ממנו, יש לי עכשיו 100,000 שקלים, אני יכול לפדות אותם? כן, אבל אני יכול לעשות גם פדיון לשיעורים, להגיד, תביאו לי 1,000 שקל כל חודש מתוך ה-100,000, זה תנו לי כל חודש קבוע, הוראת קבע הפוכה. אז אני יכול לבקש את זה מקרן ההשתלמות שלי, ומקופת גמל אם זה כסף עוני, ופוליסת חיסכון אם זה כסף פרטי שלי שאני חוסך, ואז אני יוצר את זה בתור משלים הכנסה ללקוח, בעיקר אצל פורשים, שנגיד פגשתי אותו ויש ללקוח 1,000,000 שקלים בצד, ועוד עכשיו יקבל פנסיה של נגיד עוד 10,000 שקלים, והיא לא מספיקה לו, והוא רוצה עוד איזו השלמה של 2,000 שקל כל חודש. מצוין, ניקח את 1,000,000 שקלים, נשקיע אותם בצורה חכמה ב... פוליסת חיסכון, זה מוצר שיש לכל חברת ביטוח בישראל, איזה חברה שתבחרו, לכולם יש, אני יכול לבחור, כמו קופת גמל וקרן השתלמות, אני בוחר את החברה, אני בוחר את מסלול ההשקעה, את רמת הסיכון, את התנודתיות, את החשיפות, הכל בוחר, ואז אני אומר לחברת ביטוח, אלן חבר'ה, תנו לי בבקשה 2,000 שקלים כל חודש. יגידו לי, בבקשה אדוני, אתה רוצה 2,000? אתה רוצה 3,000? כמה שאתה רוצה, זה כסף שלך. אם הפקעת 1,000,000 שקלים, אתה יכול גם לבקש 1,000,000 שקל, זה יספיק לך לפעם אחת. אבל אז, בגלל שהכסף מושקע, אני בעצם יכול לבנות איתו, אני יכול לחשב פחות או יותר מה אנחנו מצפים בצורה עדינה כמובן, עם מקדמי ביטחון, שתהיה הצועה הממוצעת, ואז אני מושך את הצועה הממוצעת שלו, אני בעצם לאורך זמן לא שוחק לו אפילו את הקרן, ואז יש לו גם סוג של קרן ביטחון בצד, שנשארת לו לעתודה לרגעים קשים, חלילה קרה משהו, או גם לדברים טובים, רוצה פתאום לתת כבר עכשיו בחייו 200,000 שקלים לאחד הילדים, כי הוא קונה דירה ורוצה לעזור לו, ועדיין יש לו את הכסף מאיפה הוא יכול להשלים את ההכנסה שלו כל חודש.
הכסף ממשיך לעבוד כל הזמן.
עובד, בוודאי, עובד נהדר.
רעיון מולה, איך עושים את זה? גם זה אני יכולה רק דרך סוכן ביטוח או יועץ פרישה שלי?
את מדברת עם הבעל רישיון שמטפל בך. אם יש לך קרן השתלמות, אז הוא יבקש ממנה. אם יש לך קופת גמל, הוא יבקש ממנה. אם יש לך פוליסת חיסכון, הוא יבקש ממנה. בעל הרישיון, כן.
מעולה. אני רוצה לספר לך שאחד הבעיות הכי כואבות שאני נתקלת בהם, זה הנושא הזה של נשים שמגיעות לגיל פרישה.
כן.
כי נשים, מטבען, השכר שלנו נמוך 30% מגברים, באותו סטטיסטית.
כן.
ונשים יש להם שנים שהן עובדות פחות בגלל שהן מגדלות ילדים, חלקן בכלל יוצאות משוק העבודה לכמה שנים, חלקן עובדות במשרת אם ו... ולא מתקדמות בעבודה בשנים האלה, ואנחנו גם יוצאות לפנסיה בשלב יותר מוקדם, וגם חיות יותר שנים מגברים. אז בסופו של דבר יש כאילו...
גם הקצבה שתקבלי על כל מיליון היא נמוכה יותר מאשר גבר.
בדיוק.
בגלל זה, כן.
מה ההמלצה שלך כיועץ פרישה? מה ההמלצה שלך באמת? איך אני יכולה היום כאישה להגדיל את הפנסיה
שלך? אז אני אגיד שני דברים. אחד, אני מתכנן פרישה. לא קוסם.
ברור.
אם לא יהיה יותר כסף, לא תקבלי קצבה יותר גבוהה. תדאגי שיהיה יותר כסף. איך? תחסכי כל חודש כסף, באמצעות אולי קופת גמל להשקעה, שאולי תכף נדבר גם על זה, פוליסת חיסכון, הפקם בבנק, לא יודע, מה שתרצי.
זאת אומרת, תגבי את עצמך מלכתחילה.
חד משמעית.
אוקיי.
לחסוך יותר כסף.
במוצרים נוספים.
אני אחסוך יותר כסף, יהיה לי יותר כסף, תהיה לי קצבה יותר גבוהה, או אנונה, או whatever, כן? אין קסמים. דבר שני, בתחילת השידור דיברת על דודה לקניות. אז יש אנשים שיש להם דודה לפדות את הקרן ההשתלמות בשנייה שהיא משתחררת, או לפדות את הפיצויים שדיברנו על זה כבר בשנייה שאני עוזב את המעסיק. אז כן, לא לעשות את זה. לא לעשות, אם נדבר לרגע על קרן ההשתלמות, זה המוצר החיסכון הכי איכותי שיש, סוף סוף משהו חינם במדינה הזאת. כל עוד הפקידו לי לא יותר מהתקרות, אז הכל גם פטור ממס רווחי הון, הכל שלי. אז שימו את זה, אל תיגעו בזה, תשאירו את זה כעתודה, שימשיך לעבוד, מצידי תורישו את זה לילדים, זה הכסף הכי איכותי שיש, נקבל את הכל בפטור ממס. לא לגעת בזה, לא לפדות את זה, וגם אם מתישהו תפדו את זה, אז שזה כבר יהיה אחרי שפרשתם, כשאתם צריכים את הכספים האלה, לא בדרך כדי לשדרג את האוטו.
כן, לגמרי, אני פה חותמת על כל מילה. אתה יכול, הזכרת קופת גמל להשקעה, אז בוא נדבר על זה קצת, תסביר לנו.
יאללה.
מה קופת גמל להשקעה?
קופת גמל להשקעה זה מוצר שאני יכול לחסוך בו, או בין אם הפקדה חודשית, בין אם הפקדה חד פעמית, להביא כסף. מגבלים אותי בלא יותר מ, אני מעגל את המספרים, 80,000 שקל בשנה, נכון ל-2024, ואני יכול או למשוך אותו תמיד במזומן גם אחר בבוקר, עם תשלום רגיל של מס רווחי הון, 25% הרווח הריאלי, כמו כל מוצר חיסכון, או אם אני אתאפק, וקח אותו רק אחרי גיל 60, וכקצבה בלבד, זאת אומרת, חסכתי שם 500,000 שקלים, אני לא אקח 500,000 שקלים, אני אקבל קצבה חודשית לכל ימי חיי, כמו הקצבה שלי ממקום העבודה, לצורך העניין, הקצבה תהיה פטורה ממס. זאת אומרת, נתנו לי סוכריה. אמרו, בוא, אתה לא תשלם על זה מס הכנסה, כל הקצבה שתקבל תהיה שלך. בגלל שיש כאן סוכריה מרשויות המס, אז אומרים לי, טוב, אל תקרא אותנו, תביא לי 1,000,000 שקל כל שנה, מוגבל בהפקדה שנתית של 80,000 שקלים פר תעודת זהות. אז אם יש לי זוג, אז כל אחד יכול לשים 80,000 שקל בשנה, זה לא מעט כסף.
שזה גם סכומים חד פעמים וגם בהוראת קבע.
נכון.
ומה היתרון של זה בעצם? שזה יכול להגדיל את הפנסיה?
כן, הפטור ממס, אני יכול, עכשיו נגיד שיש לי פנסיה, עבדתי ברפאל, פרשתי, יש לי פנסיה של 20,000 שקלים. בחודש, אבל אני צריך לחיות, אני רוצה לחיות מ-25,000 שקלים. אם יש לי עכשיו קופת גמל להשקעה בצד, שצברתי בה עוד כסף, אני יכול להתחיל לקבל עכשיו קצבה בגין הכספים האלה, והם יהיו פטורים ממס, הם יהיו נטו. הקצבה תהיה נטו, לא ברוטו. זה משמעותי מאוד.
לגמרי. אז בעצם מה שאתה אומר, שיש לנו פה עוד דרך להגדיל פנסיה, אומרת, מי שיש לו גם או עצמאים שיש להם פנסיה נמוכה, או שכירים שיש להם פנסיה נמוכה, זה דרך
בעצם. אמרת עצמאים, אני אגיד על זה מילה.
כן.
עצמאי תמיד דופקים אותו, אני גם עצמאי, אז אני יכול להגיד את זה. הטבות המס שלנו נמוכות יותר מאשר של שכירים בהפקדה לפנסיה, וכשאני פוגש עצמאי שאומר לי, אני רוצה להפקיד כמה שיותר לפנסיה, אז אני עושה את זה בצורה חכמה. איפה שאני מקבל הטבת מס, אני מפקיד לו לתוך הפנסיה, עד התקרה של ההטבה, וואנס עברתי את התקרה והוא רוצה להמשיך להפקיד, אני אומר לו, טוב, אז אם אני כבר לא מקבל פה הטבה, אז למה לי לסגור את זה עכשיו, לעד גיל 60, ולהתחייב שאני לא מושך, ואם אני אתחרט בדרך עוד יקחו לי מס שולי, או 35% לכל הפחות, בוא נשים את זה בקופת גמל להשקעה, ונקבל משם גם קצבה פטורה ממס בהמשך. אז אני מפזר לו את זה גם כאן וגם כאן.
אני חייבת לשאול אותך משהו, כי באמת אתה הזכרנו עצמאים, התחלנו לדבר, אז בוא נדבר על זה רגע, על הנושא הכואב הזה. כי אני נתקלת במשהו אחר. אני נתקלת הרבה פעמים בעצמאים שאומרים להם, אל תפקידו לפנסיה, תשימו בקרן השתלמות.
כן, אז אני אגיד על זה משהו. אני זכיתי במרכאות לראות את אבא שלי יורד מנכסיו. אני הייתי בן 20, משהו כזה. והיום הוא ברוך השם בריא, והוא בסדר, הוא בן 77, אבל פנסיה אין לו.
גם פעם לא הייתה חובת הפקדה לפנסיה.
נכון, כי הוא אף פעם, הוא תמיד היה עצמאי, ואז הכל הלך לטובת העסק, עד שגם העסק נגמר. ואני תמיד אומר, אם אתה חושב שאתה כזה ביג שוט, קודם כל תפקיד כמה אלפים לפנסיה, כדי לדאוג לעצמך, כמו שאמרתי בהתחלה, ליום שאתה זקן, חולה, ולא מסוגל לדאוג לעצמך.
שנורא קשה לראות את זה כשאתה צעיר ובריא. נורא קשה לראות את זה,
נכון, נורא קשה לראות את זה. זה כמו בתקופה שהיו ביטוחי סיעודי, ביטוחים סיעודיים, היום כבר אין, לא ניתן למכור, היינו מוכרים את זה רק ללקוחות בני 50 פלוס, כי הם כבר ראו את ההורים שלהם הופכים לסיעודיים, ואתה בא למישהו בן 30, הוא עוד לא חווה את זה, אז הוא לא קונה אותו דבר כאן.
לגמרי. אז מה אתה אומר בעצם לעצמאי? תשים קרן השתלמות או תשים קוב?
גם וגם. בוא ננצל קודם כל את כל הטבות המס, תסיים לנצל את הטבות המס, אנחנו נפקיד בצד בנוסף לקופת גמל להשקעה. תחסוך.
לא, אני אומרת משהו אחר. האם להפקיד, אני נגד, בוא אני אחדד לך, בסדר? שאני שומעת את זה, אז יש לי חידודים בכל הגוף.
קדימה.
כי אני אומרת, פנסיה זה לא קרן השתלמות, בסדר? קרן השתלמות זה חיסכון, כי מה בעצם הראש אומר, מה ההיגיון אומר שעומד מאחורי זה? אני אפקיד לחיסכון שהוא ללא מס, חיסכון מצוין, כי אמרנו, קרן השתלמות זה חיסכון מצוין.
ואני אוכל גם להשתמש בתוך כמה שנים,
לעשות איתו מה שאני רוצה. אני אוכל לעשות עם זה מה שאני רוצה, אני גם יש לי, פעמיים הטבת מס, כי זה גם חיסכון ללא מס, וזה גם ההוצאה מוכרת מעולה, אז אני אשתמש בקרן השתלמות. ואני אומרת, לא. פנסיה נותנת לך, אמרנו, את השארים, את האובדן כושר עבודה, את החיסכון טווח ארוך. זאת אומרת, פנסיה נותנת לנו דברים שהקרן השתלמות לא נותנת.
ברור, יש שני דברים
שונים. אז קודם כל תתחילו עם הפנסיה, ואחר כך
אני מתחיל קודם עם פנסיה. בהמלצה שיהיה לקוחות, קודם כל עם הפנסיה.
כן. עכשיו, אני חייבת להגיד שנורא הזדהיתי כשאתה סיפרת על אבא שלך, כי אני, היה לי חוויה מאוד מאוד דומה עם אבא שלי. ואני רואה היום את אמא שלי, שמתמודדת, אבא שלי נפטר לפני 11 שנה, ואמא שלי היום צריכה להתמודד עם זה שהיא אלמנה, בת 75, בלי פנסיה. כי פעם לא היה חובת פנסיה.
נכון.
אז תדאגו לפנסיה.
נכון.
ואם יש...
לא לזלזל בזה. לא עצמאים לזלזל. מזלזלים, כי הם חיים את הרגע, יוקר המחיה קשה להם, אומר לי, אין לי כסף לשים עכשיו. אוקיי, אתה צריך להבין את המחיר.
אני אשלם את הכנס 500 שקל.
כן, איזה מגניב, שילם 500 שקלים פעם בשנה ופתר את עצמו, ואז אופס, הוא בן 67, למי שלא יודע, החיים עוברים נורא נורא מהר.
נורא מהר, כן.
זה, אני עוד לא הגעתי ל-67, אבל אני כבר מבין שזה הולך להגיע יותר מהר ממה שנדמה לי, ואופס, אין לי פנסיה, ולחיות מ-2500 שקל קצבת ביטוח לאומי, זה לא נעים.
לגמרי. והאמת היא שהחיים עוברים כל כך מהר, תראה, השעה שלנו עוברה כל כך מהר.
יפה לנו, אז נהננו.
תגיד, הגענו כמעט לסיום, יש לך איזה טיפ זהב לתת לנו, באמת.
כן, להתייעץ לאורך הדרך. לא לחשוב שדואגים לי, אף אחד לא דואג לי. המעסיק, אמרתי את זה כבר קודם, אני אדגיש את זה, המעסיק עושה את מה שהוא חייב לעשות, זה הכל. לא, הוא לא רוצה לעבור על החוק, הוא מפקיד, אבל זה לא אומר שהוא יפקיד למקום הנכון, זה לא אומר שזה מותאם לצרכים שלי, זה לא אומר שסוכן הביטוח של המעסיק רואה אותי לנגד עיניו, כי רק בגלל שקבעו לי פגישה איתו וישבתי איתו והוא היה ממש נחמד, תתייעצו, לאורך כל הדרך תבדקו את התיק הפנסיוני אחת לתקופה, לא לישון על האף.
מעולה. אז באמת קיבלנו פה טיפים ממש ממש טובים, באמת תבדקו, תקחו איש מקצוע, תבדקו, אל תעשו את זה לבד, יש דברים שיש להם משמעויות כלכליות מאוד מאוד משמעותיות, תקחו איש מקצוע טוב.
לא ניתן לעשות את זה לבד.
אתה לא יכול ללמוד את הקטע של הפנסיה לבד? כמו שלומדים את הקרן השתלמות וכמו שלומדים...
אתה יכול ללמוד את הבסיס, לדעת שאתה יכול להפקיד עד איקס אחוזים בשנה מהשכר שלך כדי לקבל הטבה, אבל להבין את המשמעויות והכל זה עולם שלם.
אני תמיד אומרת שהרבה אנשים ישראלים, אתה יודע, הם חוסכים בסנטים ומפסידים בדולרים. כי אנשים לא אוהבים לשלם לאנשי מקצוע. ואנשי מקצוע טובים, גם יכולים לחסוך לכם הרבה כסף, גם יכולים לעשות לכם הרבה כסף, וגם יכולים לקצר לכם זמן, לחסוך לכם טעויות.
זה נכון בכל תחום, ובטח ובטח בפנסיה של הבן אדם. נכון.
אז אל תחסכו בזה כסף, וגם איש מקצוע טוב יכול לקחת אתכם למקומות שאפילו לא חלמתם עליהם.
נכון מאוד.
אז אל תחסכו בפנסיה ותשמרו על הכספים האלה. קודם כל, קחו מקצוע. תבדקו באיזה מסלול אתם נמצאים. יש חשיבות מאוד גדולה למסלול, נכון?
זה החשיבות הכי גדולה.
החשיבות הכי גדולה זה תמהיל למסלול. תתחילו ככל שאתם יכולים בגיל צעיר יותר. וכמובן, אם אתם יכולים, מעבר לפנסיה עצמה, תשימו גם עוד חיסכון בצד, דרך קופת גמל להשקעה או דרך חסכונות אחרים, כדי באמת לתת גיבוי לפנסיה, נכון?
מדויק.
יופי. אז תודה רבה. תודה רבה, יאיר, על כל הטיפים הנהדרים שנתת לנו. תודה רבה ליאיר רקמן. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר ראם. המשך יום נעים וסופש מעולה. ואינשאללה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
מפזרת את ימיי לרוח, אומרים שהשמש שלנו
בשביל מה?
Bravo.